חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. רבים אצלנו כמעט שמחים לכל מהלך של טראמפ הנתפס בעיניהם כבגידה של טראמפ בישראל. הם בעיקר שמחים כי בעיניהם זו מכה לנתניהו. הם אלה שמוכנים לשרוף את המועדון כדי להדיח את המנהל. אחת הידיעות הללו הייתה שארצות הברית מוכנה לאשר לסעודיה להקים תעשיית גרעין אזרחית גם בלי להתנות את המהלך בנורמליזציה עם ישראל. אינני יודע אם זו מדיניותו של טראמפ, וגם אם כן, ברור שהוא מצהיר היום משהו, מחר יכול להיות ההפך, אבל גם אם זה נכון, אינני מבין על מה השמחה. אחד ממנופי הלחץ החשובים בעיני השמאל בארץ, או כל מי שבטוח שהקמת מדינה פלסטינית היא הפתרון ולא האסון, אחד ממנופי הלחץ הללו על ישראל הוא הפיתוי בנורמליזציה עם סעודיה. וזו כזכור התנתה מהלך כזה בכך שישראל תתקדם לקראת הקמת מדינה פלסטינאית. אם הפיתוי הזה אכן נעלם, אחד ממנופי הלחץ על ישראל התעדה. שום נורמליזציה עם סעודיה אינה שקולה להקמת מדינה פלסטינאית. אז גם אם אכן טראמפ יאשר לסעודיה תעשייה גרעינית, לא נורא. אמנם גרעין אזרחי עשוי במאמצים גדולים להפוך גם לתעשייה צבאית, אך זו איננה מקפצה קלה. לאיחוד האמירויות כבר יש תעשייה כזאת, וזו כשלעצמה אינה מהווה עלינו איום. מדינה פלסטינאית בכל שטח ממערב לירדן היא איום קיומי על ישראל, ולכן יצא הפסדנו בשכרנו.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני שי גולדן, ואני היום השוטר הרע. איך אתה ישן בלילה? שאל קול נעלם בסרטון שצילם ראש הממשלה כדי לתווך לציבור מסר נוסף מעל לראשה של התקשורת, צנועת נפשו, כמנהגו בקודש. אני ישן עם מצפון נקי, השיב ראש הממשלה. רבות נאמר כבר על המשפט המנותק, האטום והחצוף הזה, ולכן נסתפק רק בשמות התואר הללו. מנותק, אטום, חצוף. אבל צריך להתעכב על דבר נוסף, הוא העובדה שנתניהו טרם העניק ולו רעיון אחד לכלי תקשורת ישראלי שאינו ערוץ 14 מאז פרוץ המלחמה. הסיבה לכך מובנת מן הסתם. נתניהו לא רוצה להשיב על שאלות קשות, אינו מעוניין לשבת מול עיתונאי שאינו מערוץ 14, ולהשיב לו במשך חצי שעה על שאלות, בעיקר כאלה שיהיה אפשר לשאול להן שאלות המשך. הצהרה לציבור ושאלות פתוחות לעיתונאים לא העניק ראש הממשלה למעלה מחצי שנה, וגם המופעים הללו היו קצרים והתמקדו בעיקר בהקיצות של ראש הממשלה לשואלים ובתשובות כלליות ומאוד חלקיות. וכאן עולה השאלה. אם הצפונו של נתניהו נקי והאפשרות המשונה שאומנם כך היא גבוהה בהחלט, מדוע הוא חושש להתיישב מול עיתונאים ולהשיב על שאלות אשר בתשובות להן יוכל באופן מפורט להסביר מדוע מצפונו נקי? אפשר שהסיבה לכך היא אולי שהוא יודע שגם אם מצפונו שלו נקי, רבים סבורים שעניין זה תמוה לכל הפחות ומצריך הסבר. הסבר שאפשר וראש הממשלה יודע שהציבור אולי לא יקבל. כן, גם זו אפשרות ברמת התכנות גבוהה. כך או אחרת, העובדה שבזמן מלחמה, ובחלוף שנה ושבעה חודשים מאז האסון הנורא בתולדות ישראל, ראש הממשלה מסרב להתראיין לכלי תקשורת ישראלים להוציא ערוץ 14, היא לא רק תמוה, כי היא גם מבישה. הסיבה למנותו מהתקשורת הישראלית, לדעתי, היא שהפעולה הזאת היא המשך מהלך ההימלטות שלו ממתן תשובות ומלקיחת אחריות. זה בסדר. הוא יאלץ להשיב עליהן בוועדת החקירה, אבל עד אז מדובר בהוכחה נוספת לכך שנתניהו אינו מנהיגו של כלל עם ישראל, כי אם רק של מחנה נתניהו. ולעם ישראל, בטח בשעה הזאת, מגיע מנהיג שיאחד אותו ויגבש אותו וינהל אותו. כזה שלכל הפחות יכבד את החצי שלא מסכים איתו.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריה אלדד.
ערב טוב, שי.
ערב טוב, אריה.
שמע, אתה יודע, אתה קונה זוג נעליים חדשות, אחת הדרכים הכי טובות לשמור אותן נקיות ומצוחצחות זה לא להשתמש בהן?
ברור.
כנראה שעם מצפון זה אותו דבר.
אגב, עזות המצח של לומר, אני ישן במצפון נקי, עזות המצח וחוסר הרגישות. נתניהו הרי אשף תקשורתי. יש משהו שהוא לפחות הבין בו הרבה שנים, זו התקשורת. והעובדה שהוא מרשה לעצמו לומר משפט כזה, בלי להיות מודע למה המשפט הזה, איך הוא נתפס בעיני רבים מהציבור, מידע באמת שהוא פשוט, או שהוא פשוט מצפצף על חצי מהציבור, שזו אפשרות קיימת, באמת מדבר רק לציבור שלו, או שהוא איבד את הטאץ' בהבנה של מה אסור לומר.
לדעתי הוא לא מודע להשפעה של הדברים ולאיך הם נשמעים באוזניים אחרות, אבל אני מוצא את עצמי במצב מוזר שאני מגן על נקודה אחת אצלו, הוא כרגע המנהיג היחיד שמוביל את המלחמה נכון. כאילו הוא היחידי שיפנים את הלקח מהקונספציה שקרסה. ואני רוצה שהוא ילך, ומצד שני אני חושב שאחרים שנמצאים באופוזיציה או בקואליציה היו כבר גומרים את המלחמה בתבוסה לישראל, כלומר בניצחון של החמאס מזמן. אז אני מתלבט בעניין הזה, אבל עדיין אני חושב שראוי שהוא אחרי הרבה שנים יפנה את מקום.
עכשיו? בעת הזו?
עכשיו זה טוב. יאללה. וגם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, ואחרי על השידור, סתיו קורנס. שוב, ערב טוב, שי.
ערב טוב. אגב, ממש ממשך לשוטר הטוב שלך, הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, לפי NBC, במסלול התנגשות, על רקע המטרה של טראמפ לסיים את כל הקונפליקטים שישראל מעורבת בהם באופן דיפלומטי, ורצונו של נתניהו לעשות את זה צבאית. אז זה ידיעה שרשת NBC ממש מהשעה האחרונה הוציאה.
נחיה ונראה.
כן.
משתנה די מהר. בוא נאזין יחד לרעיון שהקלטנו לפני דקות אחדות. שלום וערב טוב לשלומי פלדמן, אחיו של צביקה פלדמן, אחד מנעדרי קרב סולטן יעקוב, שהיום התבשרנו ששב ארצה. שלום לך.
ערב טוב, שלום.
ידיעה כזאת שמגיעה ומרטיטה את כל עם ישראל, למשפחה מהי? חזרה להביתה, מנוחה נכונה, או גם סוג של התרת ספקות, אם עוד היו בכלל?
קודם כל זה התרת ספקות. ברגע ש... אתם יודענו את התקווה שאולי, אבל פה זה סוף פצוק. מביאים אותו לקבר, לקבורה בישראל. שזה מבחינתנו הישג, שאנחנו יכולים... שיהיה לנו קבר לגשת אליו, ונדע שהוא פה בישראל, באדמה שהוא כל כך אהב.
הוא היה בן 26 כשנפל בקרב ההוא, קרב קשה, קרב שכתבו עליו הרבה. אתה יכול לספר קצת משהו עליו, על מי שבגלל ההיעדרות שלו, שכחנו בכלל שהיה בן אדם, שצריך גם לזכור מי הוא היה?
צביקה היה בן אדם מאוד אופטימי. צביקה מאוד היה אהב את מדינת ישראל. כמובן שהוא יצא ברצון למלחמה, מתוך ידיעה שהוא יוצא להגן על מדינת ישראל. הוא היה בן אדם שהיה כיף להיות עדו, בכל מובן.
אני מנסה... אי אפשר לדמיין בכלל מה... איך עוברים כל כך הרבה שנים, ארבעה עשורים, מתוך... אי ידיעה, מתוך אי הבנה, אם תוכלו, אתה יודע, לעלות אי פעם לקבר שלו. תנסה עד כמה שאפשר להסביר לי ב-40 שנים האלה, מה, כבר מבטרים, כבר אומרים, טוב, זה לא יקרה, ואנחנו ניפגש כולנו למעלה בפני כס הכבוד.
אז קודם כל, לא מבטרים. 43 שנה זה של פגישות אינטנסיביות שלנו בממשלה, וכל מיני גורמים שהיינו יכולים, שניסינו להביא אותו הביתה. זה משהו שמלווה אותך צעד בצעד, זאת אומרת אותי בכל אופן, בתור אח, האח הצעיר וצביק הרוח הבכור, והיינו מאוד קשורים, זה ליווה אותי צעד בצעד, גם את האחים שלי אני מאמין, וכל דבר שאתה יודע שאתה עושה, זה חי איתי 24/7, שזה כל יום, אין יום אפילו אחד, שאני לא מדבר עליו, אין יום שאני אומר את התמונות שלו. זה אנשים שאני פוגש, הם מכירים ומתעניינים דרך הפלאפון וזה. וזה היה משהו שאתה חי איתו, ותמיד הייתה לנו תקווה שזה ייגמר. ציפינו בהתחלה למשהו אחר, אחרי זה הבנו שהשנים שזה הולך לצד אחר. זה התחושה כבר ש...
חשבתם שאולי הוא נפל בשבי ואנחנו לא...
בהתחלה, כן, אמרנו, אתה יודע, בשנים הראשונות. אולי מספירים אותו, ואנחנו לא יודעים מה קורה. אבל ככל שעברו השנים, ופה עדות, שמענו כל מיני אנשים שהיו איתו בקרב עצמו, אז הבנו שהסיכוי הוא לא גדול, אבל תמיד האמנו שהוא יחזור, ברוך השם הוא חזר. נכון, הוא לא בחיים, אבל אחרי 43 שנה הוא חזר לקבר ישראל, זה הישג מבחינתנו. אם אני יכול להגיד עליו, פעם אחת קדיש, ולזכות אותו בזה, זכינו, ברוך השם.
ב-2004 ניסה רב הצבאי הראשי ישראל וייס להכריז על שלושת נעדרי הקרב ההוא חללים שמקום קבורתם לא נודע. אבל כתוב שמאבק המשפחות מנע אותו מלהכריז את זה. אתה חושב שאם היו מכריזים מדינת ישראל הייתה מחפשת פחות, מתאמצת פחות?
אז זהו, כשמזה פחדנו שברגע שיחיזו עליהם כחללים שמקום קבורתם לא נודע, באיזשהו מקום יסגרו מעגל, למרות שאני מאמין שמדינת ישראל עושה באמת הכל. אני יכול להגיד את זה באופן אישי, מדינת ישראל, אם זה ראש הממשלה, אם זה הצבא, הם עושים הכל בשביל לנסות להחזיר אותם הביתה. באמת, את הכל הם עושים. ואין לי ספק שהם, גם מה שהם, איך שהם ביצעו את זה, לא שאני יודע פרטי פרטים, אבל אני מתאר לעצמי שהם הלכו לעומק בשביל להביא אותו הביתה. אז שפו גדול למדינת ישראל, ותודה רבה למי שטיפל בנושא הזה.
ולאורך השנים, גם נאמר במקרה רון ארד, ובמקרה החייל גיא יעקב, נדמה לי זה שמו.
גיא חבר.
גיא חבר, סליחה ממנה ומשפחתו, שגם לצערנו עבדו עקבותיו. כן. בטח עכשיו בשבעה באוקטובר, שעם כל כך הרבה חטופים, ועדיין סימני שאלה סביב הרבה מאוד חטופים שגורלם, ומצבם לא ידוע. איך אתה עובר את החדשות האלה ואת האירועים האלה, מתוך הזדהות, זה מעורר אצלך טריגר?
קודם כל אין ספק, ברגע שקרה המקרה בשביל אוקטובר, ואז כל החטופים, אז הכל, גם ככה אני חי את זה, אבל הכל צף יותר. ואם אנחנו גם מתעסקים בעניין של החטופים, אני באמת מאחל לכל משפחה ומשפחה, בין אם זה אנשים חיים, בין אם לאו, שיחזירו אותם הביתה, אם זה לקבר ישראל, אם זה למשפחות שלהם, למשפחות כמובן שיהנו מהיקרים שלהם. ואני מאמין באמת, באמונה שלמה, שמדינת ישראל תעשה את הכל, כמו שהם רצו להביא את אחי אחרי 43 שנה, אין לי ספק בכלל שהם יעשו את המהלך הזה. בסוף זה ייגמר, בעזרת השם.
עברו 43 שנים מאז הקרב בסולטן יעקוב, מצאת את עצמך בשנים האלה, אם לא היה נהרג שם, הוא היה היום כמעט בן 70. מצאת את עצמך מנסה לנחש איך הוא היה נראה, מה הוא היה עושה?
אז זהו, קודם כל אני מאמין שהוא היה מגיע רחוק, כי היה בטודנט קלישה להגיד על כל אחד ואחד, מהאנשים האלה שנהרגים, אתה יודע שהם היו מיוחדים במינה, צביקה היה כזה, אני מאמין שהוא היה מגיע רחוק. ולגבי הזהות שלו, החזות שלו יותר נכון, אז תודה, כל פעם הוא בא לי בחלומות, אז פעם בהתחלה הוא בא לי בחלומות שהוא היה צעיר, ולאחר מכן גם ראיתי צביקה, כאילו בן גילנו, תודה, כמו שהוא צריך לראות היום, וככה זה נמשך, וזהו, הוא היה צריך להיות בן צביקה היום, כאילו בדצמבר הקרוב היה צריך להיות לו 69 שנים.
גם הילדים שלך גדלו לאור העניין הזה, ולמדו ושמעו ונחשפו לאין ספור סיפורים על צביקה, ולאירוע הבאמת קשה הזה?
בוודאי, זה כל הנכדים, זאת אומרת, הילדים של האחים, של האחים שלי ושלי, הם חיו את זה, והם עדיין חיים את זה רגע ברגע, זאת אומרת, רק קפצה הידיעה היום, וכולם פה התעצפו, כאילו הוא חזר הביתה, אפילו חיים נקרא לזה.
מישהו מהנכדים נושא את שמו, או שלא רציתם לקרוא בשם מישהו עד שלא?
לא, קודם כל, אנחנו בדעה לתת שם חדש לילד שנולד חדש. לא שילבר את השם שלו.
שלומי פלדמן, נמצאה נחמה מסוימת במאוחר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה גם לכם, תהיו בריאים.
אתה יודע שאני הייתי בן 18, תלמיד בכיתה י"ב, כשהשתתפתי בהלוויה של אבשלום פיינברג, כשהקצין שלמה בן אלקנה מצא את עצמותיו בחולות רפיח 50 שנה אחרי שהוא נהרג, איש נילי. כן, מדינת ישראל בדרך כלל לא שוכחת. בדרך כלל. טוב, בוא נעבור לנושא אחר.
לסיפור הבא שלי, יש לי, הסיפור הבא שלנו, יש לי איזושהי נגיעה אישית, לפחות, אני לא יודע כמה מאזינים שלנו, אולי גם אתה לא יודע, אני ננטשתי כשנולדתי על ידי אמי, בבית החולים, וגדלתי יחד עם אחרי 6 שנים בבית יתומים, וכשאני שומע את הסיפור של סופי, אני שואל את עצמי, מהי טובת הילד? כי אני שואל את עצמי, מה היה קורה אם פתאום, אחרי שכבר אומצתי על ידי ההורים שלי, עליהם השלום, היה מתייצב מישהו ואומר לי, תקשיב, אמך הביולוגית, היא בכלל רוצה איתך קשר, ואתה למעשה יותר מחויב לה, ביולוגית, מאשר להורים שלך, אני לא יודע מה היה טוב לי יותר. אני נוטה לחשוב, אגב, שלהישאר אצל ההורים שלי היה הדבר הנכון עבורי.
כן, פרשת הילדה סופיה טלטלה את המדינה הרבה מאוד זמן. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לעורכת הדין גלית קרנר, שמייצגת את ההורים שילדו ומגדלים את התינוקת סופיה, לא את ההורים הביולוגיים. כבר קל להתבלבל פה. שלום לך.
ערב טוב לכם, שלום.
שלום.
נו, בית המשפט העליון דחה את הערעור על החלטת המחוזי ומשאיר את סופיה אצל הלקוחות שלך. זהו סוף פסוק? העניין סגור וחתום?
אני מאמינה שכן, כי מדובר בפסק דין שהוא בעצם בהרכב מורחב של 5 שופטים ולא 3. ואני באמת רוצה אבל להתחיל איתכם, אחרי ששמעתי את הדברים המרגשים שלכם על... על הסיפור של בית היתומים והאימוץ, זה בדיוק היה הטיעונים שלנו בבית המשפט, משנסיבות החיים האומללות של כל אחד מהצדדים, ומדובר כאן במקרה קורא הלב, באמת ליבי, גם עם הזוג הגנטי, אני אעזור לכם, הם לא ביולוגים, ביולוגים זה אנחנו, המגדלים זה אנחנו, היולדים זה אנחנו, הצד השני זה הגנטים, וליבי באמת בשעה הקשה הזו איתם, בכאב שלהם, אבל אני חייבת לציין שהנימוקים שלכם ושל בית המשפט, לא רק העליון, גם בית המשפט המחוזי, זה שטובתה של הילדה הקטנה הזאת, כמו הטובה שלך, להישאר ולגדול עם ההורים שאותה היא מכירה, שמשמשים לה כעוגן וכבטוחה היחידה של בחיים, מעבר לבעיות הרפואיות המיוחדות.
את יודעת מה הקונפליקט האמיתי שהיא תתקל בו בעתיד? הקונפליקט האמיתי שיהיה לה כמו קונפליקט של כמעט כל ילד מאומץ, או לא מאומץ, ילד שהוריו הביולוגיים לא בקשר איתו, לא משנה באיזו סיבה, הקונפליקט בין זהות, מי אני? מי אני בכלל? מי האדם שאני? למי אני דומה? מה זה האירוע הזה שנקרא אני, מול איכות החיים שלי, והיכולת שלי להתקדם ולקבל עתיד טוב, ובריאות נפשית וכן הלאה, הקונפליקט הזה הוא קונפליקט שלא אחת אתה מתנדנד בין שני הקצוות.
ונכון, ובית המשפט בעזרת הרווחה ובעזרת גורמי המקצוע, כי בעצם אני אומנם מייצגת את הילדה הקטנה הזאת ואת ההורים שלה, אבל בית המשפט כשמדובר בקטינים לא מסתפק בזה. ובהגינות שלי או בידיעה המשפטית שלי או ביותי אישה והם במדינת ישראל, אלא מינה לילדה אפוטרופסת על הדין, והם קבעו כדי לתת פתרון לסוגיה הזאת של הזהות, שהיא חייבת והיא תכיר את ההורים הגנטיים שלה, את בעלי המטען הגנטיים שלה, ויהיה איתם קשר כפי שיקבעו גורמי הרווחה. אנחנו אמרנו לזה...
אגב, זה ממש... זאת אומרת, בגיל ינקות או מגיל 18? זאת אומרת, מעכשיו, היא תחשף לעובדה שיש הורים גנטיים, והיא גם...
בדיוק. עכשיו, מי... זה הזמן שגורמי הרווחה, סליחה, שני הילדים, שגורמי הרווחה יחליטו שזה לטובתה. כי לא אני אקבע את זה, ולא הזוג השני אקבע את זה, וגם לא עורך הדין שלהם.
בת כמה היא היום?
היא באוקטובר תהיה
ב3,
הקטנה.
ועד היום אף אחד לא חשב שזה כבר הזמן בשל כדי לעדכן אותה שיש איזושהי בעיה, נכון? כלומר, היא לא מודעת לכל מחול השדים הזה סביבה.
תודה לאל, זה רק ההורים שלה שלא ישנים בלילות ובוכים ומדברים איתי ומשוועים לשקט. הם ניסו ובאמת בצורה מעוררת הערצה. אני אומרת לך, אני 27 שנים כמעט עורכת דין, אני מכירה כל כך הרבה סוגי לקוחות ואנשים, מן הסתם אני בת 52, הם באמת זוג יוצא דופן בטוב הלב שלהם. הם הצליחו לייצר ולבנות חומה לטובת הילדה הקטנה שלהם, שעברה שישה ניתוחים, שישה ניתוחי לב, חברים.
וואה.
אני באמת גאה בהם, והייתה לי זכות לייצג אותם, יחד עם עורך הדין יונתן תניר, יחד עם באמת פרופסור...
אגב, עורך הדין קרנר, ממש לסיום, כי זמננו מתקצר הצערי, איזה רגשות הם ביטאו היום כשההחלטה התקבלה?
הם צעקו, כולה לא 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 לא, ואמרו, עוד אולי אדוני, כי טוב, כי לעולם חזור. זה מה שהיה. באמת, הצעקות שמחה והשמחות שלהם מעדדות לי באוזן. אני, הוא אומר לי תודה, אני אוהב אותך, היא אומרת לך תודה, אנחנו אוהבים אותך. הם לא ידעו איך לבטא את האושר שלהם, פשוט לא ידעו. וכל המשרד שלי התחיל לבכות, כולה. אני חייבת להגיד לכם שאנחנו משרד של נשים, כוח הנשי הוא הדגל במשרד שלי. ובאמת כולנו התחלנו עם דמעות בעיניים, חלקם ממש בחו, באמת, מאושר.
עורכת הדין גלית קרנר, תודה רבה לך.
בבקשה.
אנחנו נשארים בזירה המשפטית, נכון? שלום וערב טוב לבני אשכנזי, כתב לי ענייני משפט של וואלה.
שלום, ערב טוב.
אבל אנחנו לא בענייני אימוץ והחלטה על זהות ומי, אצל מי תישאר הילדה. המשטרה הודיעה היום שהיא פותחת בחקירה נגד יעקב ברדוגו בחשד לסחיטה באיומים של שלושה שרים. אבל למיטב ידיעתי הם לא התלוננו. צריך בכלל תלונה?
אגב, נהפוך הוא, אריה לא רק שלא התלוננו, הם גם אמרו, אין בזה שום דבר פלילי, אנחנו לא רואים בזה שום דבר פלילי. אז כשאדם אומר, לא עשו לי שום דבר פלילי, מה רוצה המשטרה?
טוב, תראו, אז כמה דברים פה. קודם כל, המשטרה לא צריכה תלונה עם, לפי דפקות דת המשטרה, אם יש לה מה שנקרא יסוד סביר של עברה עבירה. היועצת המשפטית הממשלה ופרקליט המדינה בחנו, והם אמרו למשטרה, את יכולה לחקור, אבל ראוי שהשרים יבואו להגיש תלונה. המשטרה פנתה לשרים, ואף לבפלא, אף אחד מהם לא רוצה לבוא. עכשיו, שי, אני רק אדייק, היחידי שאמר שאין שם גוון פלילי או נופי.
זה קרי, נכון?
לא, זה דווקא זוהר.
אוקיי.
הוא אמר זה עניין ציבורי, לא פלילי.
כן, וקרי קצת היה חריף כהרגלו, ולוין פשוט לא מסר את תגובתו לנושא הזה, אבל זה המצב, מה שנקרא.
תגיד, עכשיו בעצם, אז מה קורה? הם חוקרים, אם ימצאו ראיות שאומנם יש חשד לסחיטה, לא חוקרים?
לא יחקרו, במקרה הזה לא יחקרו.
לא יחקרו כבר. אז למעשה האירוע הסתיים ברמה המשטרתית.
בדיוק, כי מראש היועצת והפרקליט, כך להבנתי, כך ממקורותיי, אמרו למשטרה, יש אישור לחקור, כי בכל זאת אתה חוקר פה משהו שהוא, אתה מבין, הוא שייך לשרים, אז צריך את האישור שלהם, אבל... תראו בכלל שיש לכם עם מה לעבוד, לפני שאתם באים ומזמנים מישהו, תדברו עם השרים, תשאלו אותם אם הם מוכנים לבוא ולתת את הגרסה. להבנתי, התיק הזה פשוט, אתה יודע, עוד לא בא לעולם וכבר הולך.
שואל פה אסף נבו, העורך שלנו, ואני אדובב אותו, האם המשטרה יכולה להזמין את השרים למתן עדות פתוחה? לשמוע אותם, בוא נשמע אתכם.
היא יכולה להזמין אותם, אבל שוב, זה מה שהיא עשתה, היא הזמינה אותם לעדות, זה לא עדות פתוחה, עוד פעם, הם מתלוננים. צריך לבוא ולהגיד, הם בכלל לא בהקשר של עדות פתוחה, כי עדות פתוחה זה מישהו שאני אומר, אתה מעורב באירוע, ויכול להיות שאני אחקור אותך בעזרה, הם לא באירוע הזה, הם המתלוננים, הם הקורבן כאן, כן, של העבירה. זימנו אותם, אמרו לא מוכנים לבוא, מי בשפה רפה יותר, ומי בשפה קשה ואגרסיבית יותר. זהו, האירוע תם ונגמר, רק אני, ברשותכם, על השאלה קטנה. הרי בסופו של יום, הם באו ואמרו שהוא לוין לא אמר שחת, אבל לוין, אם אני זוכר נכון, אמר ברדיו גלי ישראל, משהו כמו שהוא לא רוצה לחזור על המילה שנאמרה, ושהתנה אולי, או אני לא מדייק פה במילים, אמר שכאילו היה שם איזושהי הבנה, שאם הוא לא יעשה כך, יהיה כך וכך. עכשיו, הלכת וסיפרת לבייס, ברדיו של הבייס, את הדבר הזה, ואתה לא מוכן להתקדם עם זה הלאה, אז מה שנקרא אצלנו, בשביל מה?
עכשיו, יכול להיות שברדוגו יבוא ויגיד, אתם רואים, סתם הכפישו אותי, אני תובע אתכם?
ועוד ברדיו שלו, שהוא משדר.
כן.
בתחנת מקום העבודה שלו, כן, שהוא משדר. הוא יכול לתבוע, אבל יש להם חסינות, חברים, כאילו, יש להם חסינות, אנחנו יודעים שרעיונות זה חלק ממילוי תפקידם.
חסינות זה משהו שנתקלנו בו גם עכשיו בעניין שדה תימן. הלא, חסינות לא מקנה לך הגנה בפני עבירה פלילית.
כן.
זה הוצאת דיבה.
זה נכון, אבל עוד פעם, צד דיבה היא עוולה אזרחית, היא יכולה להיות עבירה פלילית במקרים מאוד 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 נדירים, בו לא ניכנס לזה כרגע, אבל בגדול זאת עוולה אזרחית, ואנחנו יודעים שרעיונות בתקשורת הן חלק ממילוי תפקידם של נבחרי הציבור, ככה זה, מה שנקרא, כמעט כל פעם בית המשפט אומר את זה, אז אין פה, אני לא ראיתי שיש איזשהו פרצה בדבר הזה, ואני גם רוצה להגיד שאם אני מסתכל על הדברים שלוין אמר, הוא היה מאוד זהיר, אני לא בטוח, אני חושב שזוהר וקרעי היו קצת יותר מפורשים ממנו, אבל לוין לדעתי אפילו אין עילה, גם אם לא היה, לא חסיד, הוא היה מאוד 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 זהיר
במילים
שלו. כן.
תגיד, שר משפטים לא משתף פעולה עם משטרת ישראל, זה לא עקום.
אז אתה יודע, אני היום תהיתי ברשתות החברתיות, אמרתי שבעיניי לוין יוצאת לא טוב בסיפור הזה משני הטעמים, או שאין לו כלום, הוא לא מוכן.
ואז הוא פשוט הוציא לשון רע.
בדיוק, או שהוא לא מוכן כשר המשפטים לשתף פעולה עם המשטרה, איך זה נראה? איזה מסור זה מעביר לנו כאזרחים? זה על הפרצוף, ולכן אני הייתי שמח, ואני פניתי לשר לוין סביב 7:30 בבוקר, ועד כה לא קיבלתי תגובה, תן תגובה, דבר עם הציבור, הרי התחלת את כל ההליך הזה עם הציבור, נכון? בוא תן תגובה.
שזה מהלך מאוד מוזר אגב היה, להעדיף לפרסם פוסט בפייסבוק או ציוץ איפה שזה לא יהיה, מאשר לגשת למשטרה, להגיד תקשיב, סוחטים אותי, או ברעיון, תקשיב, סוחטים אותי, ובבקשה תעזרו לי.
כן, יש לי תחושה שהעסק הזה יצא משליטה.
כן.
היה פעם איזה ראש ממשלה שבא לתקשורת ואמר, כנופיה של פושעים סוחטת אותי, משהו.
דוד לוי, גם שם איפשהו לדעתי ברדוגו ביתו, מי יודע מה יש שם.
הערוץ הזה כבר איננו קיים, בואו נתקדם הלאה.
התקדמנו, תודה רבה בני אשכנזי, תודה רבה לך.
להתראות, לילה טוב, ביי.
אריה, אני רוצה לקרוא לך, לפני שנגיד לאבי אשכנזי שלום, ציוץ, אני מקווה שגם אבי מאזין לנו, ציוץ של רועי קייס, ממש מהדקות האחרונות של הפרשן לענייני ערבים בערוץ 1. קודם דיווחי תנועה. אז קודם דיווחי תנועה.
ב-103 FM.
שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
שלום לכם.
אבי, היום מוחזרת לישראל באמת בשעה טובה גופת לוחם השריון רב סמל צבי קפלדמן עליו השלום שנפל בקרב סולטן יעקוב ביוני 82. יש שמועות תקשורת שמתרוצצות שעצמות נוספות הושבו. בוא נפתח בזה. האם יש כנפיים, האם יש אמת בשמועה הזו?
אז בוא נתחיל ככה קצת נושא סדר בבלגן. אז קודם כל היום הותר לפרסם שגופתו של פלדמן הגיעה לארץ, לקבר, היא טובה לקבר ישראל, היא הובאה לפני מספר שבועות לישראל, במבצע של המוסד ושל אגף המודיעין, יחידה מיוחדת של צה"ל. להגיד לכם שהיה שם כוח צה"לי פיזית, לא. מי שעשה את זה, זה היו גורמים אחרים, שהביאו את הגופה מאיזשהו מקום בתוך סוריה. יחד עם הגופה הגיע גם הסרבל שלו, ורק לאחר שבוצעו בדיקות ה-DNA ועשו את כל האימותים הנדרשים, רק אז בעצם ישראל החלה לבוא להודיע שבעצם הובאה גופתו של פלדמן אחרי 43 שנים לישראל. יחד עם הגופה שלו לא הגיעו גופות נוספות כמו שמדווח אל הרביה. מה שכן, יש פעולות ויש מאמצים לנסות ולהביא נעדרים נוספים, וכל אחד יכול להסתכל במחשבות שלו.
יהודה כץ, תותחן טנק, אבל טנק אחר, לא הטנק של באומל ופלדמן.
יש לנו את יהודה כץ, ויש לנו את אלי כהן, ויש לנו את רון ארד, ויש את אליזבת שנמצאת בעיראק, ובהחלט הרשימה במערכת הביטחון פועלים כדי להסביר. להביא אותם, יש כמה פעולות.
אבל, אבי, תגיד לי משהו אחר. בקרב, בסולטן יעקוב, נכנס גדוד 362 למערב, לתוך מתחם חטיבתי סורי. כלומר, נלחמו בצבא הסורי. אחרי הסכמי אוסלו, יאסר ערפאת מביא חצי דיסקית של באומל. אז מי החזיק את הגופות שם? הממשלה הסורית, הצבא הסורי, או המחבלים?
אני לא יודע מי החזיק, אני יכול להגיד לך שיש שם ערבוביאדה, כי בסוף אם אתה מכיר את המרחב שבו היה הקרב, שזה מרחב ממש שנושק מתחת לכתר החרמון בבקה ועל הציר של בין בירות דמשק, ואני מניח שבסופו של דבר מי שהרג אותם זה חיילים סורים, זה הקרבי מול צבא סורי, ומי שאחרי זה שטיפל ברמה כזו או אחרת, או גלגל את הדברים, זה כנראה כל מיני כנופיות כאלה ואחרות של חלקם פלסטיניות.
עכשיו, אנחנו מכירים את דפוס ההתנהגות של החמאס שסוחר בגופות. בכל השנים האלה לא היה שום ניסיון לקבל משהו תמורת הגופות.
אגב, זה לא רק החמאס. ולהזכיר לך שגם הארגונים השיעים סחרו, וגם הרבה מאוד... תשמע, בסוף הם מבינים...
אבל אז בשביל מה החזיקו אותם, חוץ מרשעות סתם, הלו הם לא ניסו לקבל משהו תמורת הגופות האלה?
אז זה רק מחזק שזה יוחזק על ידי הסורים, ולא על ידי פלסטינים. אבל אני מניח ששוב, וכרגע רב הנסתר על הגלוי, כי גם בצהל רואים שיש להם פעולות לעשות, ולכן הם לא רוצים לחשוף את כל הפרטים, גם בצהל וגם במוסד, ובגדול מה שהם תדריכו אותנו זה שזה היה מבצע שנמשך כמה חודשים, היה אינדיקציה כפולה.
שהתחיל בעצם מאז שצהל התחיל לשלוט בשטח בתוך סוריה.
לא, לא, לא.
לא? לפני?
לפני, עוד התקופה שאסד היה בשלטון. עוד לפני. צריכים לקחת את זה בחשבון, להגיד את זה. אבל זה מבצע שהוא היה מורכב, שהוא לקח הרבה מאוד זמן, שהוא מבצע שבסופו של דבר אתה רוצה לוודא שבאמת מה שיש לך ביד זה מה שאתה מחפש, וזה מה שאתה רוצה להביא בסופו של דבר לקבר ישראל.
אז אם המבצע התחיל לפני שצהל התחיל לאחוז בשטח סורי, מה בעצם היה הסיבה להחלטה לצאת עכשיו למסע החיפושים הזה? מה היה הטריגר או איתות מודיעיני שהם קיבלו? מה היה שם?
לא, הגיע המידע. הצליחו לאבד את המידע, הצליחו לבנות מהמידע הזה התכנות מבצעית, ברמה כזו או אחרת, וברגע שהייתה התכנות מבצעית, מבצעים את המשימה, ומביאים את האינדיקציות, בודקים אותם פה בישראל, ומבדים שזה באמת מה שיש לנו ביד, זה היה בשלבים המבצע הזה, וברגע שהייתה את האינדיקציה, ניתן ההוראה ירוק לבצע את הפעל, וגם כשהגיע אחרי זה, כל הגופה עשו את הבדיקות הנוספות, ורק לאחר שהיו בטוחים במאת האחוזים, שזה מה שחיפשו במשך 43 שנים, יצאו למשפחה ויצאו לציבור והודיעו.
הגופה נמצאה בבית קברות, ואחת הבעיות הייתה שהיו שומרים מזוינים על בית הקברות הזה. אני מניח שהקושי היה למצוא סיפור כיסוי למה אנשים מתחילים לחפור שם.
היה סיפור תחבולה שאי אפשר לפרט אותו כרגע. בהחלט הגופה הייתה בגבורה, אבל הערוץ הסעודי מספר על איזשהו מקום ש... אני לא
הייתי קונה
את זה
ב-100%. אריה, תסביר לי, אתה אריה רופא, אתה מוצא גופה ששנים רבות במצב הזה, כמה קשה להוציא ממנה DNA?
לא קשה.
לא קשה?
מעצמות, אם הם לא נשרפו לגמרי, לא קשה. אתה מוצא היום DNA של ממוטות, אז אחרי 10,000 שנה אתה יכול להפיק DNA. תודה רבה אבי אשכנזי. אנחנו יוצאים לפרסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב עם שי גולדן ואריאל דד, ובשש ספורט ב-103 FM.
שי, אתה יודע, היועצת המשפטית לממשלה אישרה לחקור שר וחברי כנסת מהקואליציה, שר אליהו, חברי הכנסת וטורי וסוכות, קשר לפריצה לשדה תימן. עכשיו, אני מניח שאין פה בעיה של ראיות, כי הכל צולם באלף טלפונים וכולם העלו את זה לאתרים שלהם. אבל לפני שבועיים, נדמה לי, קראתי מאמר מעניין של מי שהיה היועץ המשפטי לממשלה, יצחק זמיר, שופט בית המשפט העליון כמובן אחר כך, והוא מנתח מה ההבדל בין מחאה למרי אזרחי. הוא אומר, מחאה, כל הפעילויות הן במסגרת החוק, מרי אזרחי שגם אותו הוא לא פוסל, הוא משאיר לציבור, אבל אתה שומע בין השורות שהוא בהחלט בעד. הוא אומר, זה כרוך גם עבירה על חוקים, וחלק מהחוקים שמותר לעבור עליהם במסגרת זו לטעמו הוא כניסה למוסדות או לאתרים על מנת לשבש את פעילותם. שלום למירב בן ארי מיש עתיד, שלום לך.
שלום, הנה זהו, שלום, היי.
את יודעת ש...
מי היה צריך לבוא לדבר על זה תימן, על הביקור?
אנחנו לא מסגירים מקורות. אנחנו לא מסגירים מקורות שהבריזו לנו.
תקשיבי.
לא יפה קודם כל.
לא, לא, את היית האופציה הראשונה האמיתית.
תכירו אותי, אין לי שום בעת אגו, ארי מכיר אותי כבר הרבה, גם צאי, הכל
בסדר. אני רוצה לשאול אותך כך. האם הנוהל הזה של לחקור אישי ציבור, באשר לפעילות שלהם, שבסופו של דבר כן בעלת אופי ציבורי, הרי הפעולה שהם ביצעו בשדה תאומן היה בה אופי ציבורי מסוים, גם אם היא הייתה בעייתית ללא ספק. למשל, חברת הכנסת נעמה לזיני ירדה לאיילון, הבעירה מדורה, ועשתה פעולה שגם היא ציבורית, אבל היא לא נחקרה. היא לא זומנה למשטרה.
והנה... כי כל הבוקר גם הייתי בשדה תימן.
אוקיי.
צריך לזכור משהו אחד.
לבושת שכפץ?
לבושת שכפץ אגב, כן.
כן, שמתי לשכפץ ונכנסתי וראיתי את המחבלים שם, ואני, מה אעשה לעשות? יש צהל, הוא הריבון בבסיסי צהל ומקשיבים לו. וכך גם חברי כנסת. יש הרבה דברים שחברי כנסת יכולים לעשות, אתם יודעים את זה מעולה. אבל לא, חבר הכנסת לא יכול לפרוץ לבסיס צהל. יש על זה חקיקה ברורה, החוק מאוד ברור. אתה יכול לחסום כבישים, נכון, אתה יכול, אתה יודע, להשתתף בהפגנות, אתה יכול לעלות על דוכן הכנסת, להשמיץ, לא חסר, באמת לא חסר, אבל אתה לא יכול לפרוס את בסיסים.
למה?
יש הגדרה ברורה בחוק שאומרת שכל כניסה של חבר כנסת, אגב, גם לבתי כלא, גם לתחנת משטרה.
לא, זה בלי ספק עבירה בעיניי, אבל תגידי מה ההבדל בין עבירה שהיא חסימת כביש, ועבירה שהיא כניסה למחנה צבאי. זו וזו עבירה.
זה, קודם כל, אגב, לזה בדיוק יש חוק. והחוק מאוד ברור. ומי כמוך יודע...
גם חסימת כביש
יש חוק. אם תרצי, אני אמצא לך את זה בחוק העונשין.
חברי כנסת, חברים, תקשיבו. את תקנון הכנסת אני מכירה מצוין, וגם את החקיקה של חסינות חברי כנסת. הנה, אני אומרת לכם, מוגדר בחוק במפורש... שחברי כנסת לא יכולים להיכנס לכל מה ש...
ומוגדר שחבר כנסת יכול לחסום כביש? כתוב בחוק?
לא, לא, לא כתוב בחוק אגב. גם חבר כנסת לא אמור לחסום כביש, אוקיי? אבל אם אתה שואל מה החוק אומר, ואנחנו מסתכלים על החוק היבש, החוק מגדיר, העובדה שצבי סוכות וניסים בטורי פרצו פיזית לבסיס. עכשיו, אני ראיתי את ההפגנות, גם אתמול בלילה במקרה גם ראיתי את התחקיר של זמן אמת, אז גם ראיתי שוב פעם את הסרטונים, אז הכל מאוד רענן אצלי. ההזדחלות שלו מתחת למנעול, המריבות עם חיילים, עם שוטרים, מה זה, תגידו, אין בעיה כאילו להתווכח, אתה יודע, בהפגנה, גם אריה, אתה מכיר
אבל אנחנו מסכים, חברת הכנסת בן ארי, אנחנו מסכים שזה חמור, שזה מנוגד לחוק, ואם חוקרים עד רבה, אנחנו מדברים על זה שמעשים אחרים לא חוקיים, שהם גם כן חמורים, לא נחקרים.
תגידי מה היה היום בשדה תימן.
שנייה, רק אני אתייחס לטענה של שי, אני אתייחס לזה ברצינות. גלעד קריב רק לפני שלושה שבועות היה בחקירת משטרה. ההנחה הזאת של אכיפה בררנית, אתה רוצה שאני אגיד לך כמה מפגינים, נתחיל עם אלה שחילקו פליירים בבית כנסת ועצרו אותם, להתחיל עם אלה שפותחים פיקניק ביום שבת, ועוצרים אותם על פיקניק, בואו, אכיפה בררנית, כנראה כל אחד סופג. אני אגב מעולם לא טענתי את זה כלפי המשטרה, אתם יכולים לבדוק אותי.
תגידי, מה היה בשדה תימן? למה חברי כנסת לא הסכימו ללבוש שכפץ?
אני מצטערת, אני פשוט עשיתי מזועזעת מהסיור הזה, ותקשיבו, יש לי שנים ניסיון בוועדות כנסת, באמת. כמעט 9 שנים של סיורי ועדות, שאני הולכת עם חברי קואליציה. מה זה ההתנהגות הזאת? ביקשו, אתם רציתם, הגענו לשדה תימן, שתבינו, הגענו כדי לראות את התנאים של אותם מחבלים. רצינו להבין, ולדבר כמובן, עם אותם חיילות שמשמשות כצוערות, סוג של...
למה צריכים שכפץ?
כי זו החלטה שהחליט מפקד הבסיס.
כי הם לא צריכים החלטה הגיונית?
הנה, אני אומרת לכם, לא צריך. אגב, גם כשאני הולכת על קו התפר בסיורים, לא צריך, הנה אני אומרת לך. ולא צריך, הם מאחורי סורג, מה זה סורג ובריח? אני הייתי בהרבה מתקנים של שבס, זה לא דומה לכלום שדה תימן. אוקיי? זה רשת של סורגים, זה אין בכלל סיכוי. אתם יודעים, שאתה מבקר, נגיד, אני אריה מלווה אותי הרבה זמן בוועדה לביטחון פנים, אבל הייתי במלא מתקנים, גם של ביטחוניים בקציות, גם של בתי כלא של פלילים כבדים.
ונכנסתם אומרת, לתוך התאים של הנוח'בה?
אי אפשר, אין תאים, כי זה תא אחד גדול כזה, אוקיי? אנחנו לא הסתובבנו בכל... הסתובבנו בתא גדול שיש בו לפחות, אני לא אגיד, כאילו, כי יש בו אם שלא אומרים להגיד, אבל יש בו הרבה, ופשוט הסתובבנו מסביב וראינו אותם, את מיטות הברזל, במינימום של המינימום אגב.
אגב, מירב, איך הם נהגו בכם? אני מניח שהם הבינו שאתם, מה שנקרא, משלחת רמת דרג. איך הם נהגו בכם?
תקשיב, הם לא הסתכלו בעיניים. אני גם, יש לי כל זמן נטייה להשוות לשבץ, כי הייתי חייבת לראות את הבגדים, את הנעלה. הם לא הסתכלו, הם היו מקופפים, יושבים עם הראש באדמה, לא הרימו את המבט בכלל.
אין כללות, צעקות גנאי, משהו?
מה פתאום? איזה גנאי? הם לא מדברים בכלל. תקשיבו, יש הרבה 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 דברים שאומרים בתקשורת, אבל ראיתי בעיניים שלי, זה היה סיור מאוד מעניין, צריך גם לשבח את המשטרה הצבאית. בסוף זה לא המשימה שלה. אתם יודעים, בסוף החלטת ממשלה מ-2005, שבטח גם, אולי אתם זוכרים, הוחלט שכל השרים ביטחוניים עובר לשבס. אגב, כל הנוחבות של השביעי לאוקטובר, בכלל הוא בזה תימן, הם במתקנים של שבס. מי שנמצא שם זה מחבלים שצהל כמובן עצר במהלך...
תגידי, למה גם אחרי כלא גלבוע עדיין חיילות שומרות עליהם?
וואי, קודם כל צריך להבין משהו אחד. חיילת שמקבלת צו 8 לזה תימן, היא לא חייבת, היא יכולה לבחור. זה התפקיד היחיד בצהל, שכשאת מקבלת צו 8, את אומרת לא מתאים, את לא צריכה לבוא. זה כל כאן. מי שכן פגשנו, פגשנו...
אני אגיד לך למה, זה המקום היחיד כנראה שהחוטים לא יראו עליו, הם לא רוצים לפגוע בשדה תימן.
כנראה, בתימנים. לא, אבל באמת את יכולה לבחור, ופגשתי שם מישהי שהיא מדהימה, קטינה מדהימה, שאומרת לי זה כבר סבב מילואים שלישי שלי פה, ואני רוצה לבוא לפה. ויש לי כאן סביבה שדואגת לי, אני גם רוצה להגיד לכם, אין שום ממשק שם גם. ראינו אותם למעלה, אתה יודע, ראינו אותם מסביב, כל מי שדיברתי איתה אמרה שהיא רוצה להיות כאן, אתה יודע, בסוף, אני תמיד אמרתי, תשאלו במקרה הזה את הקלה, מה היא רוצה? אם היא לא רוצה, היא לא צריכה להיות שם, זה בטוח, והצבא מעביר אותם לצו 8 במקום אחר.
תגידי, שנה ושבעה חודשים חלפו, טרם הוגש כתב אישום אחד, 6,000 אנשים השתתפו בטבח הזה, אני לא מדבר על המסייעים למיניהם.
אני כמעט שמח שלא הוגש.
למה?
כי אם יגישו נגד אחד שיש נגדו הוכחות צילומיות ותביעת אצבעות וזה, זה אומר שלאחרים שאין לך, על מה תעמיד אותם לדין?
אבל לפחות, אתה יודע מה, אין לך ראיות לפי החוק המשפטי הצבאי או הפלילי הישראלי להרשיע 2,000 או כמה שיש בידיך.
תראה, אני חייבת להגיד לך,
תרשיע 200.
יש איזושהי התארגנות, לפחות מה שאמרו לנו באחת ועדות הכנסת, לעשות משהו שלא היה בעבר, שממש כאילו לקחת קבוצה ולהאשים אותה בפשעים נגד האנושות, משהו לדעתי, לכן זה לא כמו אסיר ביטחוני, בו כל יום בבית המשפט שופטים אסירים ביטחוניים למאסרים ארוכים, יש, כל יום יש, אבל לדעתי יש
יכול להיות שהעובדה שיש
לדעתי,
לנו
יכול להיות שזה יותר ראוי גם במקרה הזה של, שזה פשוט רצח עם,
אולי העובדה שיש לנו 59 איש בידיים שלהם אומרת שאסור למהר בעניין הזה?
גם אפשרות טובה.
גם אפשרות.
תגידי אגב, בעולם מושלם, את יודעת שאין לנו חטופים ואנחנו במצב אחר, את תומכת באיזה עונש לרוצחים האלה?
מה אני תומכת במה?
באיזה עונש את תומכת לרוצחים האלה? עונש מוות?
אני חושבת שמבחינתי, אותם אנשים שהשתתבו בטבח, מה ההבדל בינם לבין אייכמן?
אני מסכים.
תגיד לי, מה ההבדל? זה רצח עם, וזה רצח עם. ואני אגיד עוד משהו. כל הזמן אומרים על עונש מוות. יש כבר עונש מוות בבית הדין.
את בעד הפעלת עונש מוות במקרה הזה?
אני אומרת שוב פעם, צריך לבדוק. ומי שהשתתף, ויש עדויות ברורות ממנו, אני לא רואה שום הבדל, אני אגיד לך את האמת.
זאת אומרת, כן. אדם שהשתתף ברצח, אונס וכן הלאה, יש להוציא אותו להורג.
טבח, שריפת המשפחות, על ביתיהם, מראות חקוקים פה בכל אחד מאיתנו, ולדעתי אולי מה שאמרו ועדת אחת הוועדות זה שבאמת יש התארגנות כזאת, אז בבקשה, אבל יש משהו במה שארי אומר על החטופים.
לא, זה מוסכם, זה ברור, אבל אני שואל, בעולם שבו החטופים כבר בידינו, את תומכת בעונש מוות, כן או לא, פשוט ברמה פשוטה?
בוודאי, לאותם אנשים שהשתתבו בשביל אוקטובר, בוודאי, אני מאמינה במערכת המשפט הישראלית, אני מאמינה גם שהיא תיתן עדויות ברורות וראיות ברורות, אבל כן, ובגלל זה שאומרים לי צריך עונש מוות, אני אומרת להם, יש להם. יש לכם, רק תפעילו את החוק. תפעילו את החוק, שהופעל
כן,
על אייכמן.
כן, החוק, וגם החוק הצבאי מאפשר.
בוודאי.
גם החוק הצבאי הנוכחי, בלי לשנות את החוק, מאפשר. אם הם עומדים בפני בית דין צבאי, זה אפשר.
נכון. נכון מאוד.
טוב.
בסדר, אני רק חייבת להגיד לכם באופן אישי, אנחנו חברי כנסת, אנחנו מגיעים לבסיס צבאי, הדבר הכי בסיסי זה לכבד את החיילים שאני מחייכת, כי הרבה זמן לא ראיתי כזה דבר, צריך אבל לכבד את חיילי צהל, תמיד, בטח בבסיס שלהם.
טוב, חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד, תודה רבה לך.
תודה רבה
על ההחלצות המהירה לטובתנו.
מתי שצריך.
תודה רבה.
רציתי לשאול אתכם, אתה תומך בו נשמע, ואתה נחכה כבר להזדמנות אחרת.
אחרי שישחררו אותה, כן, אני תומך.
כן.
ואגב, היה בית דין צבאי אחד שדן, אפילו מישהו קרוב משפחה שלי שהיה מהשופטים, שדן את המחבלים בסבנה. צילה עם פסק דין מוות, אבל...
לא יצא
את זה, כן. ביטלו את זה. טוב, אנחנו סיימנו להיום, ערכו והפיקו אותנו היום, אסף נבו ושר פלסנר, אחראי על השידור, סתיו קורנס, ערוכים בדיגיטל, גיא רביב, עומר אוקון ועמיתי דואק, אחרינו ספורט עם אייל ברקוביץ', משה פרימו ואריה מליניאק. תודה רבה, שי.
תודה רבה, אריה, אני פה איתך בשלישי.